ברוך השם, אנחנו שוב נפגשים בין כה וכה בבית המדרש אחרי ימי חג כל כך ארוכים, עמוסים, עצומים ונשגבים, אחרי חודש כל כך נעלה, ירח ועשונים, ואנחנו עדיין בחודש תשרי, בסופה של חודש תשרי, וחזרנו לפרשת בראשית. כל הכוח שלנו זה בכל יום ויום יהיו בעיניך וכחדושים. כל שנה ושנה כאשר אנחנו שוב אומרים בראשית ברא, התחדשות נעלה, וברוך השם אשרינו שזכינו לכך. אחרי כל כך הרבה שנים, 13 שנה לפחות, שאנחנו אומרים את השיעור הזה בכל שבוע ושבוע, צריך כבר להתחיל לחשוב על איזה סוגיות עדיין לא דיברנו. אבל אמיתו של דבר, אדם יכול לחיות 1,000 שנה ובכל יום לומר שיעור, ובכל יום למצוא סוגיה שעדיין לא עסק בה. ארוך הוא מארץ מידו ורחוב הוא מן ים. והיום אנחנו עוסקים בסוגיה של המיטב זכרוני, עדיין לא עסקנו בה, והיא קשורה לפרשת בראשית, ברכת הנר במוצאי שבת. סוגיה זו מופיעה בעיקר בשתי מקורות בש"ס, בפסוקים דף נון דלת ובברוכס דף נון גימל, שתי המקורות האלה. מברכים על הנר במוצאי שבת משום שהאש נבראה במוצאי שבת, כאשר אדם הראשון מצא שני רעפים, הקישון זה בזה ויצא אש. וזו הייתה האש המלאכותית הראשונה בעולם, ולכן מברכים על הנר במוצאי שבת. בפרק דרב אליעזר ובעוד מקורות מדברי חז"ל יש אריכות יתר בסיפור של אדם הראשון. הוא חטא בערב שבת, במוצאי שבת פתאום העולם התחיל להחשיך, ואדם הראשון חשב שהעולם הולך להיחרב בגלל האבון שלו. הוא לקח שני אבנים, הקישו זה בזה ויצא אש, ולכן אנחנו מברכים על הנר במוצאי שבת. והמשנה אומרת בברוכס דף נ"א, אין מברכים על הנר עד שיאויסו לאוירוי, ובתנחום פרשת ויגש יש מדרש מעניין. ילמדנו רבנו, אין מוסאי מבורכן על הנר במצוי שבת, כך שנו רבויסינו, אין מבורכן על הנר עד שיאויסו לאוירוי. ומניין למדו? מן החודש בורכו, שנאמר, ויער אלוקים את האור כי טוב, ורק אחר כך כתוב, ויעבדו אלוקים בין האור לבין החושך. קודם הקודש בורכו ראה את האור, ויער אלוקים את האור כי טוב, ורק אחר כך כתוב, ויעבדו אלוקים, הרי שאין מבוכן הנר עד שיאויסו לאוירם. הרי שחזר למדו הלכה זו, לפי דברי התנחום, לפחות מפרשס השבוע, מפסוקים של מעשה בראשית. ואנחנו היום נעסוק קצת בסוגיה של ברכת הנר, וכדרכנו, קודם כל בהגדרת ברכה זו, בשורש העניין, ואחר כך בפרטיה ודקדוקיה. שורש מחלוקת בדובו, איך אנחנו מגדירים את ברכת הנר. הרב גולדשמיט, יש פה מקום, שורש מחלוקת זה בטובר, איך אנחנו מגדירים את ברכת הנר. יש אומרים שזו ברכת הנהנן, הבא להנות מן האור צריך לברך עליה. אף על פי ששיטה זו שיטה יחידו, ורוב רבסינו הראשונים לא פרשו כך את ברכת הנר, בכל זאת, שיטה זו היא דעת אחד מן הראשונים, סיפה הכל בו סימן מם א', התוספות הניחו כדבר פשוט שברכת הנר לא יכולה להיות ברכת הנר, שהרי אם כן היינו צריכים לברך על האור בכל פעם שאנחנו באים ליהנות ממנו, כל פעם שאדם מסיק את התנור בבית לחימום, לבישול, כל פעם שהוא מדליק את הנר כדי לקרוא לאורה, היינו צריכים לברך כשם שמברכים כל פעם בברכת הריח, כשם שצריך לברך על אכילה ושתייה כל פעם שהוא בא לאכול ולשתות. ולכן התוספות כותבים בפסוקים נון גימל עמוד בייס שבהכרח ברכת הנר איננה ברכת הנהנן, אלא ברכה שתקנו לזכר, זכר לאש של בראשית, האש הראשונה שאדם הראשון יצר במוצאי שבת. כך דעת התוספות, כך גם דעת הרמב"ן. הרמב"ן כותב משוואה מעניינת, ולמיטב זכרוני אמרתי כאן שיעור לפני חג הפסח, שונו שעובר עלינו לטויבו, ודיברנו בריחות מברכת החמו, וכבר אז הזכרתי את דברי הרמב"ן המחודשים. הרמב"ן אומר שיש קשר, שיש קרבה בין ברכת הנעלה מצורי שבת לברכת החמה שמברכים אחת לחוף חס שונים. כשם שמברכים על הנעלה במצורי שבת משום שהיא נבראה במצורי שבת, כך אנחנו מברכים ברכת החמה כאשר השמש חוזרת למקום בו הייתה במעשה בראשית, כשנטו המאורות באותו מקום ובאותו זמן. אומר הרמב"ן, שתי הברכות האלה הן ברכות מיוחדות, לא ברכת הנהנן וגם לא ברכת השבח, ברכות שהן זכר למעשה בראשית. זה ברכת החמה פעם בחוף חשונים, זה ברכת הנר במצורי שבת. אז הרמב"ן והתוספות נוקטים שיש כאן ברכה עם הגדרה מיוחדת, היא לא נכנסת לכלל אחד הכללים הגדולים, ההגדרות הכלליות של הברכות, ברכת הנהנה, ברכת השבח, ברכת המצווה, ברכת הידויה. אלה ברכות מיוחדות שהן זכר. אבל הרמב"ן מביא שיטה נוספת, שברכה הזו, ברכת הנהנה במצוי שבת, דומה יותר לברכת המאורות שאנחנו מברכים פעמיים בכל יום. אנחנו מברכים על המאורות הטבעיים ועל האש המלאכותי. זה שיטה נוספת. ואם כן, שורש מחלוקת בדבר. הרמב"ן והתוספות נוקטים עיקר, וזה גם שיטה שורש. ברכת פרק חס סימן גימל, שברכה הזו משום זכר. זכר לאש של מעשה בראשית שנבראה במצורי שבת. שיטה שנייה, ברכת השבח, גם שיטה זו מובאת בדברי הרמב"ן. שיטה שלישית, דעת הכל בו שמדובר בברכת הנהנין. אבל התוספות, הראש, הרמב"ן, שאלו בצדק, אם זה ברכת הנהנה, היינו צריכים לברך כל פעם שאדם בא ליהנות מן האור. אז הקולבוי מציע שני תירוצים לקושיה הזו, כל אחד מהם מחודש עד למאוד. תירוץ אחד, מברכים במצוי שבת, אבל הברכה שאנחנו מברכים במצוי שבת פותרת את כל השבוע כולה, משום שהנאה הזו מחויבת המציאות היא. אין אדם שלא נהנה כל הזמן מן האש, ומשום כך אין מסיכים דעת הימנה, אז די בברכה שמרכים את זו שבת, וזה פותר את כל השבוע. סברה זו סברה מעניינת, ודאי קשה, משום שאם אדם לא מסיח דעת מן האור, ולכן די בברכה אחד, קל וחומר שלא מסיח דעת מן האוכל. אני חושב שאנשים אוכלים כל הזמן, אוכלים ושותים כל הזמן, מי מסיח דעת מן האוכל? ואף על פי כן צריך לברך כל פעם שאוכלים, בשינוי מוקם, בשינוי זמן, בהסך הדעת. יש כללים, אז לומר שאדם לא מסיח דעת מנועס האוב, הוא מסיח דעת מנעות אחרות, סברה רחוקה. סברה נוספת שכותב הקולבוי, שכל יום ויום, כל יום ויום, זה בדיוק מה שהקולבוי אומר, הקולבוי אומר שיטה סקולבוי שגם ברכת הנר היא ברכת הננן. אנחנו עוסקים עכשיו בשיטה זו, זה שיטה סקולבוי, שברכה זו היא ברכת הננן. אנחנו צריכים לברך על הנר משום שאנחנו נהנים ממנו, ומשום כך כתוב במשלאי מבוך לנר עד שיהיה אויסו לאוירוי. אז הקולבוי מתמודד עם הקושה של התויסס, אם זה ברכת הננן, למה הוא לא מברך כל פעם שהוא בא להנות? זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף, שהנעת האור בכל יום אנחנו נפטרים בברכת המאורות. ברכת המאורות בבוקר, כשמש השחר, ברכת המאורות של הלילה, כשמש השחר בין הערביים. בכל אופן, אלה הם דברי הקולבוי. שיטה זו שיטה יחידה ואיננה נתפסת כעיקר בדברי הראשונים, אבל בכל זאת אלה שלושת הדרכים שאנחנו מוצאים בדברי הבסיינו ראשונים בהגדרת הברכה הזו. לפי שיטת הקולבוי, שזה ברכת הנהנן, אני בכל זאת רוצה, לפעמים אנחנו עומדים את דברי הראשונים בתוספת נופח, כי הקולבוי מתמודד עם השאלה של התוספות. אם זה ברכת הנהנן, אז למה לא מברכים כל פעם שהם באים ליהנות? אז אילו אני הייתי בבית מדרשו של הקולבוי, הייתי משיב אחרת על קושיית התוספות, משום ששני התירוצים של הקולבוי דחוקים עד למאוד. ג' דרגס בברכת הנהנן, או שמא ד' דרגס בברכת הנהנן. ההנאה הברורה שעליה אמרו חז"ל, עושה ליודם שיהנה ביודם הזה בלי ברוכה, זה הנועס אכילה ושתייה. באכילה ושתייה תקנו חז"ל שתי ברכות, ברוכה ראשונה וברוכה אחרונה, לפני ואחרי. אז הברוכה ראשונה רבים הם, ברוכה אחרונה יש שלוש. ברכת המאזין, מעין שלוש ובוינו נפושוס. אבל בגלל חשיבותם של אכילה ושתייה יש בהם ברוכה ראשונה וברוכה אחרונה. כותב רש"י בנידה דף נ' באיזו מדאלף, היסוד הזה שמקומו לכאורה במסכת הראשונה בש"ס, אנחנו מוצאים רק במסכת האחרונה בש"ס. כך היא דרכה של תורה. השירים במקום אחד, והשירים עוד יותר במקום אחר. אז רש"י כותב מנודה, נום באיזו מדלף, שבברך זרח לא מצינו ברוך האחרונה, רק ברוך הראשונה. עצה וסומם, מינה וסומם, מפני שהנעתה מועטת. זה הגדרה של רש"י בנידה, נום באיזו מדלף. מצד אחד צריך לברך על הריח, אבל בגלל שהנועס הריח לא כל כך חשובה, כנוע סחילה, לא מברכים אלה לפניה, אין ברוך האחרונה בברך הריח. אז אם חזינן שחזל לא בחוד המחתה, מחתו לברכת הריח, הכל תלוי לפי העניין, אז לא רוחק כדו ולומר, ברכת האור פחותה עוד מברכת הריח, ומשם כך בברכת האור, מעיקור התקנו חזל לברך פעם בשבוע. במצוא השבס, אז נברא האור, אבל לא תקנו לברך כל פעם ופעם שאדם בא להנות מן האור. מה פלא הדבר? מה פלא הדבר? הלא מדובר בברוכס דרבונן. הם אמרו והם אמרו, חז"ל קבעו לפי רוח קודשם ועומק בינוסם, כיצד, מתי ואיך לברך. הרי חזינם שבחילה ושתיה תקנו גם ברוך האחרונה, וריח תקנו רק ברוך הראשונה, אז לא פלא הדבר בעיניי, גם אם ביסוד הגדרתה, ברכס הנרי, ברכס הננן, אבל בברכס הנר די לברך פעם בשבוע. אף על פי שכל אחד, כל בר דעת יודע, שברכס האור חשובה לאין ארוך מברכס הריח. ברכס האור חיונית. בלי האור היינו כולנו בני יושבי חושך וצלמובס, היינו כסומן שחשוב כמייס. אז ודאי שברכס האור חשובה לאין ארוך מברכס הריח. אבל לא בחשיבות הדברים תלויים. התויסס מגדירים בפסוך עם נון גימל עומד בי, זה התויסס שהזכרתי מקודם. ברכס הננם ביסודו תוקנו על הנועס הגוף. אכילה ושתיה זה הנועס הגוף מובהקת, הנאה גמורה. אדם אוכל ושותה, כך הוא ניזון, כך הוא חי. ברכס הריח מוחשית יותר, גופנית יותר מברכס האור. סוף כל סוף הריח נכנס, נכנס לתוך נחיריו של אדם. בסוגי של כל מר וריח אין בהם משום מעילו, בפסוכים דף חובוב, מתכונת הסוגי של ריח יש בו מעילה, רק כל ומראה אין בו מעילה. ולכן אני אומר, דלד דרגס בהנוע. חילה ושתיה, אלה הנאות מוחשיות, גופניות, בהם צריך לברך לפני ואחרי. ריח לפני ולא אחרי. ברכס הנר. לרוב הראשונים איננה ברכס הנהנן, לכל בוי זה ברכס הנהנן. אז לכל בוי עלי בדידי הייתי אומר זה ברכס הנהנן, אבל מכיוון שברכה הזו עוד פחות גופנית מוחשית מברכס הריח, הסתפקו חז"ל בברכה פעם אחת בשבוע, ובכך אדם יוצא ידי חובתו. קול בהנאת השמיעה, כשאדם נהנה ממוזיקה, הנאה הזו כל כך רוחנית שלא תקנו עליה ברכה כלל ועיקר. ואלה ארבעת הדרגות שיש כאשר אדם בא להנות מן העולם, האם, כמה, מתי ואיך הוא צריך לברך. ועל כל פנים שלוש מחלוקת בדובר בהגדורס ברכס הנר. ומכאן ואילך אנחנו מתייחסים לשאלות שונות ששנויות בדברי הראשונים והאחרונים, ובכל אחת מהשאלות האלה אנחנו נדון לפי היסודות, לפי שלושת הדרכים שהראשונים קבעו ביסודה של ברכס הנר. אז בברוכס דף נון אלף עומד בייז למדנו במשנה, אין מבוכן הנר עד שיועסו לו אירוי. ודף נון גימל עומד בייז יש מחלוקת סמרוע, מה כבר עושה משנה עד שיועסו לו אירוי. אז הרב אומר, הוא לא צריך להנות ממש. כל שהאור מספיק ממשי, גדול, שמי שעומד קרוב לו יכול להנות, גם מי שעומד רחוק יכול לברך, בתנאי שיראה את האור, הוא צריך לראות את הנר. אבל גם אם הוא רחוק מאוד והוא לא יכול ליהנות ממנו, אפשר לברך, מכיוון שנר זה ראוי שיהנו ממנו. רוב אומר הוא צריך ליהנות ממש. וגם עלי בדרוב נחלקו הפויסקים, ויש חשיבות לדון דווקא בדברי רוב, משום שהלוכי כרוב כמו בכל השס. כאשר חז"ל אמרו הלוכי כבשרוע, הכוונה לרובע. אז הרמב״ם בפרק חוף תס הלוכה חוף ה' מלכה שבס, שולחן אורך ריש צדק חס סעיף ד', כל הפויסקים קבעו הלוכי כרובע עד שיועסו ממש, ואף על פי כן נחלקו הראשונים. הרשב"א אומר צריך להנות ממש, צריך להנות. רוב הראשונים סבורים לא צריך להנות. כל הקפדה הוא שצריך לעמוד קרוב בכדי שיוכל להנות, אבל לא צריך להנות. כך דעת המורדכי, כך דעת רוב הראשונים, כך קבעו הטור והשולחן אורך. לא צריך להנות, אפילו לא עלי בדרוב, אבל צריך לעמוד קרוב. ומכל מקום כתוב בשולחן אורך וסימן לצדק חס, שנהגו להסתכל על הציפורניים. למה על הציפורניים? שאלה מצוינת. אפשר לגמור את השיעור היום רק עם טעמים למה ציפורניים, כי יש אלף טעמים בדברי ספרי הרמז והדרוש והסוד. אז רבים אומרים, יש ראשונים שאומרים, משום שהציפורניים גדלות מהר יחסית, כן? עד שתינוק גודל, אנחנו מסתכלים כל יום עד שרואים אותו גדול, אבל הציפורניים גדלות מהר, וזה סימן לפרי אורביה, זה סימן ברכה. יש מי שאומר שצריך להסתכל על כף היד, לראות את הפסים בכף היד, משום שמי שיודע חוכמת, לא זוכר אפילו איך קוראים לזה, איזה חוכמה זו, לא חוכמת הפרצוף, נו חוכמת בקיצור, בכף היד אפשר לראות את עתידו של אדם, ולכן זה סימן ברוכה. אז המחבר כותב שנהגו להסתכל על הציפורניים, אחרים אומרים שמקפלים את האצבעות פנימה ובמבט אחד רואים גם את כף היד וגם את הציפורניים. התז מביא משבוי להלקת מנהג מעניין. אז לפי שבוי להלקת שהתז מצטט, בעצם מקפלים את האצבעות פנימה, וכאשר מברכים פושטים את היד, אז החושך הופך לאור. כי כף היד שהיה חשוך כאשר האצבעות היו מקופלות בחיסו על כף היד, זה היה חושך. כשפותחים את כף היד, אז החושך הפך לאור, וזה מעשה סמלי, לכן מברכים על האור. כי אנחנו נהנים מן האור, וכאשר אדם פושט, פותח את כף היד, והחושך שחיסה את כף ידו הופך לאור, אז מברכים. אבל זה מנהג. ומדבר מחר במשמע, מעיקר הדין אפשר לברך, גם בלי להסתכל על הציפורניים, משום שאנחנו פוסקים כותם הראשונים שעד שיועסו לא יראה, אפילו לרוב פירושו דבר הוא צריך לעמוד קרוב. במקומות רבים נוהגים לחבות את החשמל, מנהג נחמד, אני יכול לומר רק נחמד, אני לא יכול לומר משהו אחר, זה, אין בזה כל צורך לפי ההלכה, ולכן אני לא נוהג כך, אבל נחמד, מחבים, מדליקים לפי שבוי ללקת. נו, יש עניין שאדם מחשיך את כף ידו, הוא פותח את האצבעות, בסדר, אין סיבה למחות נגד המנהג הזה, אף על פי שאין לו כל צורך, משום שהמחבר ורוב הפויסקים והרמב״ם פוסקים שלא צריך להנות ממש, אלא שיהיה קרוב. ויאף על פי כן, כותב המחבר שנהגו להסתכל על הציפורניים בעיקר משום סימן ברוך. מתי מסתכלים על הציפורניים? לפני הברכה או אחריה? גם זה פולמוס גדול. המשנה ברורה, לא בסימן לשתת הקרש, שזה הסימן של ברכס הנר, אלא דווקא בלשתת לגבוב, זה הסימן של הבדולה. המשנה ברורה מבליע, בלי לעשות מזה עסק. אפשר לדווכח, אולי זה פליטס קולמוס, אבל לא נראה כך. המשנה ברורה כותב שמסתכלים על הציפורניים, ואחר כך מברכים. משמע מדבריו, שקודם צריך להסתכל, ואחר כך לברך. ורב מוישה תמה על המשנה ברורה שזה נגד מנהגו העולם. איגס מוישה, אורח חיים, חלק הישמתת. רב מוישה אומר, כל העולם נוהג, קודם מברכים, ואחר כך מסתכלים. מה פתאום כותב המשנה ברורה? הפך הדברים. בסידור בייס ינקב של רב ינקב ונדן, אחד הסידורים החשובים ביותר כידוע, וגם בסידור הגרו. בשני הסידורים האלה, בהבדול הכתוב, שמברכים ואחר כך מסתכלים. והמשנה ברורה הוא היחיד שאני יודע שאומר שמסתכלים, ואחר כך מברכים. אז לכאורה הייתי אומר ששתי השאלות שזה אתה דנתי בהם, האם צריך להנות ממש או די שאפשר להנות, האם צריך להנות ואחר כך לברך או להפך, אולי שתי השאלות האלה גם יחד תלויות מה זה ברכס הנר. אם זה ברכס הנהנן, כיצד נברך ולא נהנה? אבל אם זה ברכס השבח, אז לא צריך להנות, די בכך שאפשר להנות. אם זה זכר, די בכך שאפשר להנות. אם זה ברכס הנהנן, כיצד יברך אדם ולא יהנה? אם הוא מברך על הריח ולא מריח, ברוך עליו ותולה. הוא מברך על האוכל ולא אוכל, ברוך עליו ותולה. אז אולי מחלוקת הראשונים, האם צריך להנות ממש תלוי בשורש הברכה? לא בהכרח. לא בהכרח, משום שאפשר שגם אם זה לא ברכס הנהנן, אבל בכל אופן המחלוקת הוא איך אנחנו מפרשים את דברי רבא, עד שיעויסו לאורו ממש מה תקנו חזל. וגם אם זה ברכס הנהנן בדרך שאני פירשתי, זה ברכס הנהנן, אבל הוא לא מברך על ההנאה דווקא כאן ועכשיו, אלא על כללות ההנאה. הכל בי אומר שברכה זו פותרת את ההנאה שכל השבוע כולו. ולאו הכי אמרתי שגם אם זה ברכס הנהנן, זה שונה בגידו משאר ברכס הנהנן, ולכן לא בהכרח שהמחלוקת הנהל תלויה בהגדרת היסוד של ברכה זו. האם צריך קודם ליהנות אחר כך לברך, או להפך? או להפך, אם זה ברכס הנהנן, הוא עושה ליהנות בלי ברוכה, אז קודם צריך לברך ורק אחר כך להנות. אם זה ברכס השבח, אי אפשר לדעת. יש כאלה, יש כאלה, אין כלל. מכיוון שאנחנו נוקטים עיקר שזה לא ברכס הנהנן, אני חושב שאין קפידה, זה רק עניין של מנהגים. אז אני אישית נוהג חויס בזה, וגם זה על תנח כתחו. אז אני מסתכל על הציפורניים לפני שאני מברך, מסתכל עוד פעם אחרי שאני מברך, אני מסתכל אם הציפורניים גדלו מלפני הברכה עד אחרי הברכה. כך אני נוהג, מסתכל פעמיים לפני הברכה ואחרי הברכה, מכיוון שמישהו אומר כך, וביאנקה ומדן ורב מוישה טוענים ההפך, אז למה לא נצא ידי חוי בשני השיטות? ואין לשאול, אבל אסור להנות בלי ברכה. זה לא מברכס הנהנן מן הסוג שאסור להנות בלי ברכה. זה קבוע את הזמן של מצוי שבס, ולכן כך אני נוהג אחויס בזה, וגם את זה אל תנקרא אותך. אני רק רוצה לומר, ליישב את דברי המשנה ברורה. זה נכון שמנהג הוא אלם שקודם מברכים אחר כך מסתכלים על הציפורניים, ולכן שכך כתוב בכמה מקורות חשובים, רבי ינקה ומדן וסידר הגרו. אבל מדברי חז"ל משמע כדברי המשנה ברורה. קודם כל התנחומי שבו פתחנו את השיעור היום, מה כתוב בנחומי? ממי למדנו שאין מבוכן על הנר עד שיעויסו לאור? אומר הקודש ברוך הוא שנאמר ויער אלוקים עשו אור כי תועיב, ואחר כך ויעבד אלוקים בין אור בין החוישך. אז אם זה המקור, גם אם זה אסמכתא, גם אם זה רמז בעלמא, אבל הלשון של התנחומי משמע ככה עשה הקודש ברוך הוא, ויער אלוקים עשו אור כי תועיב, ואחר כך כתוב ויבדל. כך מבוא גם בפרקי דרב אליעזר, ואני מצטט את לשונו של פרק דרב אליעזר שהבאתי בקונטרס שמונח לפנינו. כתוב פרק חוף בפרק דרב אליעזר, שפושט דסיודו לאורו אש ומסתכל בצפונו שם לבונו יסמן הגוף ואומר ברוך אתה השם בוירי מאוירי הוא אש. כך משמע גם משבוי להלקת, כי שבוי להלקת אומר שהוא פושט את אצבעותיו והחושך הופך לאור, ואז הוא מברך בוי ראה מאור יש. ולכן למשנה ברורה, אף על פי שהוא לא עושה מזה עסק, משמע כאילו, אגב אורך הוא כותב את הדברים, אבל יש לו מקורות חשובים, החשובים ביותר. אמנם אגדתי, אבל בכל זאת מקורות מחזל. בהזדמנות אחרת כבר הרחתי במה שנלך לכל שרוסיין כוונוי ביהודה. כאשר אומרים חז"ל אין למד נהלוך מן האגודה נחלקו גדוי לאחרונים, השבוסיין כוונוי ביהודה. האם כוונות חז"ל שאין למד נהלוך מן האגודה זה רק כאשר המדרש סותר את הגמורה וההלכה קובעת ומכריעה את האגדתה, או שמה כלל כללו שלעולם אין למד מן האגודה גם כאשר הדברים אינם נסתרים מן הגמורה או ממקור הלכתי? זה הוויכוח בין השבוסיין כוונת ביהודה, כבר ערכנו בשאלה הזו בהזדמנויות אחרות בעבר. אין מחזרים על הנר כדרך שמחזר על המצווה, גם זה סוגי בברוכס דפנון גימל. אדם לא צריך לחזר אחרי הנר. אם יש נר מברכים עליה, אם אין נר לא מברכים עליה, ולא חובה גמורה. כותב הראש, למה אין מחזרין על הנר כדר שמחזר המצוס? כי לא מדובר בברכס הנהנן אלא בברוך השיא זכר, ולכן לא צריך לחזר אחריה. כך כותב הראש. ובמבט ראשון איפכא מסתברא, איפכא מסתברא, אם זה היה ברכס הנהנן זו סיבה שאין מחזרין עליה. לעולם אדם לא צריך להריח כדי לברך או לאכול כדי לברך, ולכן למה הוא צריך לחזר על הנר כדי לברך? הלו ברכס הנהנן מטבעם, אם הוא רוצה ליהנות הוא מברך, ולכן אין מחזן. אם זה משם זכר, אז למה אין מחזן? מה? מצה ומורר הם גם זכר ומחזרים עליה, כן, הם זכר ליציאת מצרים. גם סוכה זה זכר וצריך לחזר אחריה, זכר לענני כובד, וגם חנקה ופורים, מקרה מגילה ונאי חנקה הם זכר, וגם אחריה הם מחזרים. אז מה זה שהוא אומר הראש? למה אין מחזר מחנה הראש? כי זה זכר בעלמה, וזה לא ביחס עננן. אבל לפי היסודות שמענו מקודם, אני חושב שאפשר בפשטס להבין את הראש. אם זה ביחס עננן, זה בכל זאת שהוא נמשה ביחס עננן. הלו, הנאה הזו מחויבת המציאות הוא, וכל השבוע לא מברכים עליה, ולכן תקנו חזל זמן שמברכים על הענוע הנמשכת, הרציפה של כל השבוע. שונה מאדם שמברך על כל הנאה והנאה, אז פשיטה שהוא לא צריך לברך אלא כשהוא בא ליהנות, אבל ברכה הזו בכל זאת, חזל קבעו לו זמן. אז למה בכל זאת לא מחזרים עליה? כי זה רק זכר. אז שאלתי, מה זאת אומרת על זכר לא מברכים? תלוי זכר למה? תלוי זכר למה? זכר לניסים ונפלויס מברכים, אבל לא זכר למה סבראשס, כי אנחנו לא מצאים איזה ברכה מברכים זכר ליום הרביעי, כאשר הקודש ברוך הוא ברא את הפירות ואת העשבים ואת הדגים ואת החיות. לא מוצאים ברוכה שהוא משום זכר למעשה בראשס, אלא באש במועצה שעוז בלבד. ולכן אומר הראש, מסתבר שזה רק עניין בעל ממצווה, אבל לא חובה גמורה, כי הזכר איננו זכר לניסים ונפלויס שאנחנו אמורים לזכור כדי להודות ולהלל. עובדה שלא מצינו ברוכה על שום יצירה אחרת ממעשה בראשס, רק על הנר במועצו שבס, ומשום כך אין מחזרים אחריה. נחלקו האחרונים בקשר לאישו, האם היא מחויבת בברכת הנר. אינני בטוח שזה מחלוקת האחרונים, אבל המשנה ברור דן בסוף סימן ריש צדק וב בשאלה זו. המחבר כידוע, סעיף אחרון בריש צדק וב מביא מחלוקת לנושים חייבות בהבדלה. מה שורש המחלוקת? כל שישנו בשומע ישנו בזוכו, מכאן דרשו חזל שנשים חייבות בקידוש היום. ונחלקו ראשונים, האם חובה זו כוללת גם הבדולה או רק קידוש בלבד? יש מי שאומר שהקידוש והבדולה כרוכים, ירדו מן השמיים, וכשדרשו חזל כל שישנו בשומע ישנו בזוכו, זה כולל לא רק קידוש גם הבדלה. אחרים אומרים לא, קידוש דיורייסה, הבדולה דרבונון, קידוש נשים חייבות ועבדו ללא. ולכן כותב הרמו בסוף סימן הישר לגבוב שאנשים לא תבדלנה לעצמם, אלא תצנה ידו חובה על ידי הבעלים, על ידי הגברים. כך נוהגים בשעה סדחק, והרבה פעמים קורה שעה סדחק הגבר כבר הבדיל, האישה לא. עדיף שהאישה תבדיל מאשר שהגבר יחזור ויבדיל בשבילה. כשהוא מבדיל בשבילה זה סופת ברוכה לבטולה, כשהיא מבדילה לעצמה יש הרבה יותר צדדים שגם אם היא פטורה היא יכולה לברך. כשהוא בא להוציא אותה ידי חובתה והיא פטורה, אין כאן ארבוס. אם אין ארבוס זה ברוכה לבטולה, כשהיא מבדילה לעצמה אז לשיטס פויסקים רבים ודעת הרמו, גם אם היא פטורה היא יכולה להבדיל. כי למה אישה פטורה מהבדולה? כי זה מצסס אישה הזמן גרומה, וזו מחלוקת גדולה שכבר עסקנו בה הרבה פעמים בין רש"י ובעלי התוסס, בין המחבר ורמו, האם נשים יכולות לברך על מצסס אישה הזמן גרומה, ולכן נשים לא תבדלנה, אבל בשעה שדחק הן יכולות להבדיל לעצמם. אבל יש כאן ויכוח מאוד מאוד מעניין, כי רבי מן האחרונים טמאים בדברי הרמו. למה רמו לא הולך לשיטוסו? מה הבעיה לשיטוס הרמו אם נשים תבדלנה לעצמם? הרמו פעמיים קובע שנשים יכולות לברך על מצסס אישה זמן גרומה, וכך נוהגים בני אשכנז. אז למה הבדולה לא? כותב המגרבום סעיף קוטן יוד א', שהרמו סבור שנשים יכולות לברך על מצסס אישה זמן גרומה רק מצוות שיש בהם עשייה מייסה, ומדובר בברכת המצווה שמברכים על המצווה. אבל כאשר כל המצווה היא הברכה, לכל יעל מהנשים לא יכולות לברך. והמוגרב לא מביא מהראש קידושין למד על הסברה ממש הפוכה מן הקוצר לקוצר. הראש אומר שעד כאן לא נחלקו הראשונים עם נשים מברכות המצווה שזה זמן גרומה רק בברכת המצווה שניסוחם אשר כדי שונו במצווה וציוונו, כי אישה לא יכולה לומרת וציוונו, היא לא צובתה. אבל בברכות שאין בהם וציוונו, לכל יעל מנשים יכולות לברך אף על פי שהזמן גרומר. אז לשיט את הראש בעבדול על הכל יעל ממודים שאפשר לברך אפילו בנות ספרד, אפילו לפי הבית יוסף. המוגנבו מסביר את הרמו בדיוק להפך, שכאשר כל המצווה היא הברכה כשעצמה, לכל יעל מנשים לא יכולות לברך. אז זה המחלוקת כאן מן הקוצר לקוצר. אומר המשנה ברורה, אז נשים לכתחילה לא תבדלנה לעצמם. המוגן אברום כותב שברכס היין וברכס הבסומן בטח שהן יכולות לברך, כי אלה ברכס הנהנן. מסביר רבי הלוכה למה המוגן אברום משמיט את ברכס הנר, כי זה לא ברכס הנהנן, ולכן ברכס הנר מצטעי שזמן גרום הנשים לא תברכנה. והמשנה ברורה מסופק, אפילו לפי השיטה שנשים כן מבדילות, אבל ברכס הנר לא, משום שברכס הנר איננה חלק מן האבדולה, זה לא חלק אינטגרלי של האבדולה. אפשר להקדים ברכס הנר לאבדולה, אפשר לאחרה, אין מחזרים עליה. ולכן המשנה ברורה נוטש, הנשים לא תברכנה על הנר, שהגברים יוציאו את הנשים, אף על פי שמנהג רוב הוא אלם לא כך, אבל אני חושב שראוי לנהוג לפי משנה ברורה. הוא טוען עד כאן לא הנך לכהלו באבדולה, משום שכל שיש משום יש למזוכו. ברכס הנר איננו חלק של גוף האבדולה, ולכן עדיף שבנשים לא תברכנה ברכס הנר, אלא תצא ידי חובה על ידי גברים. אז אני אמרתי פעם, איך אנחנו נוהגים בתשע בב שחל במצוי שבס? אז אבדולה עושים רק יום ראשון בלילה במצוי תשע בב, משום שאי אפשר לשתות יין, אבל מבחים ברכס הנר במצוי שבס, ובדרך כלל מבחים בבית הכנסת. אני חושב שזה לא מנהג טוב. אני חושב שעדיף שכל גבר יברך ברכס הנר בביתו, ויוציא את אשתו, ויוציא את הבנות, יוציא את בני הבית, לפי המשנה ברורה שנשים פטורות בברכס הנר. אז שמיר שבס כל חוסו, חלק בי סמן סמך א', סיף חוף ד', האורה סמך ת' כמדומני. מביאים ערב שמזלמן שאנשים כן יכולות לברך ברכס הנר. למה? קודם כל כי לא אומרים וציוונו, ואני תמה. בסדר, זה שיטת הראש, אבל זה לא שיטת הרמו. המוגן אברום מביא את שמסביר את שיטת הרמו הפך הדברים. ועוד כותב ערב שמזלמן, עד כאן לא יקפידו אלא בהבדולה, משום שהיא חובה ואסור לאכול לפני אבדולה, ולכן יש זלזול כשנשים תבדלנה, מה שכן ברכס הנר שלא חובה ואין מחזרים עליה. בכלל, אני בכלל לא מתחיל להבין את הסברה, קשה לי לחזור על סברה שאני לא מבין. מי אומר שזה משום זלזול? מה זה קשור לזלזול? מה זה קשור? אני חושב, איפכא מסתברא, ומה אבדולה שהיא חובה גמורה, אף על פי כן אמרו, שנשים לא תבדלנה, קל וחומר ברכס הנר שאיננה חובה גמורה. למה להכנס לסוף את ברוכה לבטולה כאשר זה כלל לא חובה, כלל אין מחזרים? ולכן לא הבנתי את מה שמצוטט שם רב שם זלמן. ועוד כותב הרב נויביד בשם רב שם זלמן, המוגן אברום פוסק כמו הבח. בסדר, הבח אומר שאנשים כן תבדלנה, אבל הרמו פוסק לא כך, ואנחנו לא נוהגים, נוהגים להקפיד לפחות לכתחילה שנשים לא תעשנה אבדולה, ובברכס הנר זה יותר בעייתי מאבדולה. כך אומר המשנה ברורה, באבדולה יש מי שאומר כל שיש משום יש מסורה, אבל לא בברכס הנר. ומשום כך אני ודאי סבור שעדיף שגברים יוציאו את הנשים ידי חובתן, ומשום כך ראוי בתשע בב שחל מצוי שבס שלפחות אחד הגברים מבני הבית זה ברכס הנר בבית ויוציא את הנשים ידי חובתן. כך נראה לכל אני הזדהיתי. נסיים את השיעור היום בוויכוח מעניין ומרתק ולא כל כך ידוע. שניים מגדולי האחרונים, ואני מדגיש גדולי האחרונים, כי הגינס וורדם בפרח שושן חייו לפני 300 שנה היו גדולי פויסקי ספרד. שניהם נשאלו שמות דומות. אחד מהם עוסק באמת בתשובה שחל במצוי שבס, וקוראים מגילס איכו. האם יש קפידה לברך על הנר דווקא לפני קריאת המגילה? פעם לא היה חשמל, אז היו מברכים, קוראים את המגילה לאור הנר. הגינס ורודם ופרח שושן, שניהם פוסקים שאסור ליהנות מן הנר במצוי שבס לפני שברך, זה עבירה. מכיוון שתקנו ברך זה נר במצוי שבס, אסור ליהנות מן הנר לפני שהוא מברך ברך זה נר. כך סבורים גדולי האחרונים, הקדמונים שבהם. לא כך כתוב במשנה ברורה, ריש צדק חס סיף קוטן דלת שעצין סיף קוטן ג' משנה ברורה מצטט מרבקי ואיגר, שאין שום בעיה להנות מן הנר לפני שהוא מברך, אלא שתקנו לברך במצוי שבס. המשנה ברורה מרבקי ואיגר מאוד מתיישבים על הלב, בפרט אמרנו רוב הראשונים סבורים שלא מדובר בברכס הננן אלא בברכס זכר, בברכס השבח, אז מהיכר תצא שאסור להנות לפני שמברך. אבל יש מנחלונים שסבורים שאף על פי שזה לא ברכס הנהנן, זה כאין ברכס הנהנן, ואסור להנות מן הנר במצוי שבס לפני שהוא מברך. זה שכיח מאוד. מצוי שבס הרבה אנשים, דבר ראשון, עוד לפני שמגיעים הביתה, מדליקים סיגריה. אז לפי גינס ועודם זה עבירה. משום שאסור ליהנות מן האש, קודם שיברך בוירי מאוירי אויש. אז אם הצלנו אדם מן האישון עוד רבע שעה, כבר עשינו משהו חשוב, כבר עשינו משהו גדול. אמרתי הרבה פעמים את הנר אני הזדהיתי, שאישון בזמננו זה איסור גמור. איסור גמור. ואמרתי לתלמידי הרבה פעמים שבעיניי אישון זה כמו אכילס נבלס וטריפס וחמור מהם, משום שחמירה סכנת מאיסור. מביאים כל מיני ראיות, זה אישן, זה אישן. היום אין כלל ספק, ברור כשמש בצהריים, שהאישור מקצר חיים. נצטווינו אישום הלכו ושמו נפשכו מאוד ושמרתם מאוד לנפשי שיכם. אז אני מנצל כל הזדמנות לחזור על הדברים. אסור לישן סיגריות. שום סיגריות זה כמו אכילס מחלות אסורות. היתר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה אונס. אבל אם אדם אונס, מותר לו לשן גם בשבס. כי אונס לחמונה פטרי. אם אסור לו לשן בשבס, אז הוא לא אונס גמור, אסור לו לשן גם בימות אחות. כך נר אני הזדהיתי. פעם שאלו אותי אם מותר לשם ביום טף, אז אמרתי זה לא אסור, משום שאין איסור חלל איסור גם בחול אסור, אז ממילא אז איסור יום טף לא יכול לחול, משום שכלל גדול בידינו אין איסור חלל איסור. אבל זה אני אומר רק לפלפולה, עדיין לא החלטתי אם זה באמת פסק הלוך. אז הכל פונים רבוי סי, הפלגנו מעניין לעניין ומסוגיה לסוגיה, ועסקנו בברכס הנר במצוי שבס, מה גדר ברכה זו, פרטיה ודקדוקיה. וכפי שאמרתי בתחילת השיעור, אנחנו פתחנו בסייעתא דשמיא שנה חדשה. שנה חדשה שפותח עוד פעם בבראשית ברא, וזה תמיד משמח. תמיד אנחנו מגישים, יש לנו הזדמנות חדשה. הזדמנות חדשה ללמוד כל התורה כולו, עוד פעם פותחים בבראשית. מן הגיסול, לקשור את הסיום עם ההתחלה, זה מה שאנחנו עושים בשמחת תורה, כן? יש חוסן תורה ויש חוסן בראשית, והם צמודים זה לזה. אז אני בדרך כלל לא עוסק הרבה בהדרן, לקשור את הסוף להתחלה. הלוואי שאני אבין את הסוף ואני אבין את ההתחלה. אני לא בדרך כלל לא עוסק הרבה בכישורים האלה, אבל היום אני רוצה לומר ההדרן מסוף התורה לתחילו סוף. אז הפסוק האחרון בתורת מוישה, לכל היום הגדול או לכל המורה הגדול אשר עושו מוישה לעיני כל ישראל, רשי כותב, ואני חוזר על דברים שאמרתי בנעילת החג בבית מדרשנו, רשי כותב שהכוונה לשביל הסליחויס נסוי ליבוי לשבוי לסליחויס ועסקם הקודש ברוך על ידוי. והרבה זמן הייתי מוטרד למה התורה מסתיימת עם דבר שהוא קשה, שהוא קשה, שביע סלוחס. התוסף האחרון בשעה, סוף מסכת נידו, נידו מסתיימת כל אשר הלוך זה בכל יום, מובטח שלא ישר ריבון על עבור. והתייסס אומרים שזה לא שייך לכאן, זה לא שייך לכאן. והתייסס אומרים שקבעו כאן ממרה הזו משום שרוצים לסיים בדוב הטוב. כך אומרים התייסס, זה באמת לא שייך לנידו, אבל רצו לסיים בדוב הטוב. ולכן קבעו כאן את המאמר הזה. אז למה תורת השם לא מסתיים בדוב הטוב? למה בשביל סלוחס, שהוא דבר קשה? עד שהבנתי ששביע סלוחוי זה דבר נפלא ונשגב ועצום. והתורה מדברת בשבחו ובגדולתו של מוישה רבינו. לא יקום נובי אוי בישראל כמוישה אשר ידוע השם פורם על פורם לכל יד הגדולו ולכל המוירה גודל. ואשי אומר נסוע אלי בוי. וכאשר אני מתבונן בדברים אני עומד נבהל, נבהל ונשתוימם, כמה נסיעס לב וכמה אומץ לב היה צריך לשבור את הלוחס. כל אחד יודע מה עושים כשספר תורה נופל לרצפה, כן? גם אם זה שויגי, גם אם זה אונס, כולם צריכים להתענות כשספר תורה נופל לרצפה. אם אדם יקח ספר תורה ובכוונה תחילה יזרוק אותו על הרצפה, לא יודע, לא יודע, אנשים יתעלפו, אנשים ימותו, אנשים ימותו, זה דבר נורא. והלוחס שכסובים באצבע אלוקים שהקודש ברוך הוא הפקיד בידיו של מוישה כשהיה בשמיים, קדושתם לאין ארוך פי אלפי אלופים יותר מקדוש ספר תורה. ומוישה מפיל את הלוחס בכוונה תחילה. יבוא מצדק זיין עומד בייס, מספרים חז"ל על בייס הכנסת שבטבריה, שכח מייסור התפלפלו בו ונחלקו בדיותיהם בהלכה מסוימת בדינת ומתאר עד שקוראו ספר תורה בחמוסון. וחז"ל אמורים לא חס ושולם קראו, אלא בשויגיג נקרא ספר תורה. ורבי יוסי בן קיסמא אומר, תמי אני אם לא יהיה הבייס הזה בייס של עובד הזורה. וכך אבי, כל כך חמור זה פגיעה בספר תורה. מוישה רבינו לוקח את הלוחוי שכתובים באצבע לקים בכוונה תחילה, זורק אותם, מרסק אותם, שובר אותם. למה? עובד הזורה בייס ומת בייס, מספרים חז"ל שהקודש ברוך הוא מחזר על כל האומויס ורוצה להציע להם את התורה, ואף אחד לא רוצה לקחת. איסוף לא רוצה, ישמו לא רוצה. שבעים אומויס, אנחנו היינו האחרונים בתור, אחרונים בתור, ואנחנו קיבלנו. אפשר להבין את המאמר הזה כפשוטו? מה זה ברירת מחדל? כך משמע, זה ברירת מחדל. אז הבה נחשוב רגע, אם איסוף היה מקבל את התורה, אז איפה אנחנו היינו? איפה אנחנו היינו? בין קניה לטוגו, בין אקוודור להונדורס, מה? מי היינו? לא היינו העם הנבחר? איך יכול להיות? איך יכול להיות? יכול להיות דבר כזה? אבל כך משמע, קודש ברוך הוא חיזר לכל האומץ, אף אחד לא רצה, אז הולכים לנבח דקה, אלה שהם אחרונים בתור, ואנחנו הסכמנו, אבל זה לא יעלה לדעת. אמרנו עכשיו 8 ימים בכל יום ויום. עטו בחרטונו מקרועמם, אוהבתו איסונו, רוציצו בונו, רואים אמתולו מקרולה לשוינו. אז מה, זה רואים אמתולו מקרולה לשוינו, זה עטו בחרטונו, כשאף אחד לא רצה בסופו של דבר הגיעו אלינו, לא יעלה על הדעת. אז אחרינו מאוד מתקשים, מאוד מתקשים. הסבסמס יש לו איזה מהלך על סוכס, הסבסמס אומר שהאומס היו מקבלים רק את החלק הפשוט בתורה, והקודש ברוך הוא כאילו היה מחלק את תורתו לשניים. אנחנו היינו מקבלים את החלק הרוחני יותר, הם היו מקבלים את החלק הפשוט יותר, את המצוות המעשיות. כשהם סרבו, אנחנו קיבלנו את הכל, גם החלק שהיה מיועד להם. זה תמצס דברס וסמס. והם לא מתיישבים על ליבי לפחות. בדרך השם של הרמח"ל יש מהלך אחר. אני אומר, ברור כשמש, היה לקודש ברוך הוא, שהגויים לא יקבלו את התורה. הם לא יכולים לקבל את התורה, הם לא יכולים לרצות בה, מטבעם וממהותם. וגם אם הם היו רוצים את התורה, התורה לא הייתה רוצה אותם. והקודש ברוך הוא בטח היה שואל גם את התורה, לאן היא רוצה ללכת? מה, הקודש ברוך הוא לא היה כופה על תורתו החביבה והקדושה ללכת לכל אחד. אלא שהקודש ברוך הוא, הצויפה דורס מראש, ידע שבסויף היומים, האומס יתענו. גם אנחנו היינו מקבלים את התורה. אין הקודש ברוך הוא בו בצחוניה, הקודש ברוך הוא הציע להם, והוא ידע שהם ידחו אותה. משום שהתורה והם לא הולכים ביחד. נפשנו קשורה בנשמת התורה, והתורה קשורה עמנו. הקדוש ברוך הוא הציע, היה בידם לקבל, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ידע שהם לא יקבלו, הם לא יקבלו אותה והיא לא תקבל אותם, וזה היה נגזר מראש. כי בפסוק הראשון בתורה השם בראשית ברא אלוקים, רש"י מביא בראשית בשביל יסחור שנקרא ראשית ובשביל תורה שנקרא ראשית. יסחור ותורה כרוכים ירדו מן השמיים, אי אפשר להפריד ביניהם. התורה יועדה לנו, אנו יועדנו לה. וכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בשביל יסחור שנקרא ראשית ובשביל תורה שנקרא ראשית, לא בשביל איסוף, לא בשביל לשמור, ולא בשביל אף אחד אחר. התורה הוצאה להם, בידם היה לקבלה. ידוע היה מראש ליועצה בראש שהם לא יקבלו אותה. התורה יועדה לנו, ואנו יועדנו לה. כך למדנו מבראש הסבורו. כאשר מוישה רבנו יורד מהר סיני, והקדוש ברוך הוא מבשר לו בשורה מרה, להכריד כי שיחס עמך. מוישה חושב לעצמו מה לעשות, לשבור את הלוחס? אולי אמרו לו, מי נתן לך סמכות? אולי תחזיר את הלוחס לשמיים? אולי הקודש ברוך הוא, מה עושים במכרזים? עושים מכרז, אף אחד לא מוכן לשלם, מורידים את המחיר. אולי הקודש ברוך הוא יעשה עוד פעם סבב לאיסוף, לישמואל, אולי יורידו את המחיר, אולי ישיב מומויס יסוע לא ראויים, אז נחזור לאחרים. מוישה אומר, אין אחרים, אין אחרים. אם אין ישראל, אין לוחס. אם אין ישראל, אין תורה. וכאשר הקדוש ברוך הוא אומר, הם לא ראויים לקבל את הלוחס, מוישה אומר, אז אין לוחס. אז צריך להעסק את הלוחס. אם זה לא הם, זה לא אף אחד אחר. הלוחס לא מחזירים, כי אין מה לעשות איתם. זה ניסיון לב של מוישה רבנו, זה אומץ לב של מוישה רבנו, שמוישה לוקח על עצמו. אם אין ישראל, אין לוחס. זה הם או אף אחד אחר. ומוישה מרסק את הלוחס, בחרדה גדולה מן הסתם, והקדוש ברוך הוא הסכים על יודו, שנאמר, אשר שובה אותו, יאשר כוח ששובה אותו. ולכן התורה מסתיימת בשביעס הלוחס. שביעס הלוחס זה לשבחו משל ישראל. מעשה עגל זה לגינוסם של ישראל, אבל שביעי הלוחס זה לשבחם. משביעי הלוחס למדנו שהלוחס יועדו לנו ורק לנו, והם לא יכולים להתקבל על אף עם אחר. זה הגדלו של כלל ישראל, זה נשיאות הלב של מוישה רבנו ששבר את הלוחס, ורק בדיעבד הקדוש ברוך הוא הסכים על יודוי. וזה הקשר בין לעיני כל יסור לבראשית ברא. בראשית ברא בשביל תורה שנקרא ראשית, בשביל יסור שנקרא ראשית, ועל בראשית ברא שמח הקדוש ברוך הוא כאשר הוא שבר את הלוחס. ומוישה רבנו קבע לדורות העולם שהלוחס חייבים להיות שלנו. אם זה לא שלנו, זה לא של אף אחד אחר. אם אין ישראל, אז אין לוחס. זה לעיני כל ישראל, ולכן התורה מסתיימת בלעיני כל ישראל. אז אנחנו מתחילים בראשית ברא בשביל תורה שנקרא ראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית. ואחרי ימים כל כך נשגבים, שאנחנו כל כך מתגעגעים להם, אנחנו מתחזקים בתורה. מתחזקים בשמחוסו של תורה ובחדווסו. ובכל שנה ושנה אני חוזר על משל נחמד ששמעתי לפני הרבה הרבה שנים ממורי ורבי מהרבי מקלויזנבורג, שהיה פעם אמר בשמחת תורה, אחרי כל החודש הנשגב העצום הזה, חודש שפורט על כל הרבדים של לב האדם ונפשוי, אימו ירוב הפחד ביום המרואים, שמחה אלאית, שמחת בית השעה ובסוכס, שילוב של גילו ברעודו, שמחה ויראה ביחד, בואי שענה רבה, החודש העצום הזה מסתיים בשמחת תורה. אז אמר הרבי מקלויזנבורג, כמו שנאמר דוב אדוינה, היה אדם שהיו לו כל מיני בעיות וכל מיני מחושים וכאבים. כל יום היה הולך לקופת חולים, חוץ מכאשר הוא לא הרגיש טוב, וזה לא הלך, אבל תמיד כשהוא הרגיש טוב היה הולך לקופת חולים, כל יום עם בעיות אחרות, וכל יום הרשף היה רושם לו מרשמים, כל יום תרופות אחרות. היה לו ארון גדול רק מלאים תרופות. ופעם אחת הוא שומע שרופא שלו נוסע לשישה חודשים לחופשה, הוא מתפרץ לתוך הקליניקה, לתוך המשרד שלו. הוא אומר, אני לא יודע איך אתה יכול לעשות לי את זה, אתה יודע שיום יום אני בא אליך וכל יום אתה כותב לי מרשמים אחרים ותרופות אחרות, איך אתה יכול לעזוב אותי חודשים רבים, אין ספק שאני אמות, איך אתה, אין לך לב, ככה שהוא עוד הרופא שלו. הרופא אומר, אל תחשב לו שלא חשבתי עליך, יש לי תרופת פלא, תרופת פלא שהגיעה מארצות הברית, אתה תיקח כדור בבוקר, כדור בערב, ואני מבטיח לך שלא תצטרך שום תרופה אחרת. זה טוב בשביל הראש ובשביל הרגליים, בשביל הבטן ובשביל הגב, בשביל הכל. רק אל תשכח. כדור בבוקר, כדור בערב, ואתה תהיה בריא, תהיה בסדר גמור. אז בחודש תשרי עשינו הכל. תקענו בשויפו, צמנו. צמנו. צמנו בצום גדליה, צמנו ביום הכיפורים, אכלנו, ערב יום הכיפורים, אכלנו עד לפוקעה, אכלנו כמה שיכולנו לאכול, תקענו, דלת מינים, סוכר, שמחת בית השאב, עשינו הכל, כל כך הרבה רגשות, וזה הכל נגמר, ואנחנו נכנסים לחורף, חורף ארוך ויבש, חודשים רבים, בלי מצוות מיוחדות, אנחנו באים לפני הקודש ברוך הוא, רבני שלא יודע מה נעשה, מה נעשה? אומר לנו הקודש ברוך הוא, קחו לכם תוירה, זה תרופת פלא, והוגיסו בה יוימם ולילה, ביום ובלילה, בתוירה יש הכל, בתוירה יש הכל. הוא עסיק בתוירה סוילה כאילו יקרבו אליו, הוא עסיק בתוירה סחטס כאילו יקרב חטס, הוא עסיק בתוירה אומרים חזק כאילו יקריב את כל הקורבנות כולם. הכל יש בתוירה, הכל יש בתוירה, כל הסגולס, כל הישועס, כל המעלות, הכל יש בתוירה. רק תזכרו, והוגיסו בו יוימום ולילה. בוקר וערב, לא תצטרכו שום דבר אחר. אז אחרי ימים כל כך נשגבים, אנחנו מתנחמים בתוירה, מתחזקים בתוירה, ושמחים לחזור לבית המדרש, לחזור לבית המדרש, לישיבה, לכולל, לבית המדרש השכונתי, לשיעורים הקרואים, זאת נחמתנו, וזה שמחתנו. אז יהי רצון שנזכה תמיד להשתשר בדברי תוירו, לשמוח בדברי תוירו, ובזכוס תלמד תוירו נזכה ששנה זו תהיה שנת גאולו וישוע בביאת גואל צדק, ומהרו ויומנו אמן.